וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימות המרב מישראל. ואבוא העם אל משה, ואמרו חטאנו, כי דיברנו והשם ובך, יתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על נס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. כך מופיע בפרשתנו בפרק כף א', פסוקים ה' עד ת'. תלונות בני ישראל על המן הובילו למגפה קשה של נחשים שהקישו בעם. לאחר המגפה, השם מצווה את משה לייצר נחש ולשים אותו על נס. הרפואה תתקיים אצל המוקשים על ידי הבטה על הנחש. אנו רגילים כיום לחשוב כי רפואה איננה בגדר קסם. עבור מחלה כלשהי המדע מוצא תרופה, היא עוברת אישור FDA, ואז נכנסת לסל התרופות על מנת שהציבור יוכל להשתמש בה בחינם או כמעט בחינם. תרופה אשר מצריכה הבטה בלבד או פעולה בסיסית היא דבר שאינו מדעי בדרך כלל. אם כן, מהי מהותה של אותה תרופה? האם אותה הבטה היא סימן לדבר מה מורכב או גדול יותר, או שמה היא עצמה התרופה? ואולי היא המרשם לתרופה אותו האדם מבין ומיישם. על כך ננסה לענות דרך דיון בפרשנים. נתחיל ממדרש אגדה על פסוק ט. ויעש משה נחש נחושת. והלא הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שיעשה נחש, אלא אמר משה אעשה שנחושת. כדי שיראו אותו כל ישראל, וזוכרין מה שעשה נחש הקדמוני. ומה יראה לו? מיד יחזרו בתשובה. וזה שאמר, והביט אל נחש הנחושת וחי. וכי נחש ממית ומחיה? אלא בזמן שהנשוך מביט כלפי מעלה ומכוון ליבו לשמיים, וזוכר מה עשה נחש ועושה את תשובה, מיד נתרפא. ואינו נימוק בכל יום. כך מופיע במדרש אגדה על פסוק ט'. המדרש אגדה מעלה כמה טענות שכדאי להתייחס אליהן. ראשית, הנחש הוא תוצאה של החלטה של משה. משה חושב כי כאשר עם ישראל יזכור את מה שעשה הנחש, את חטאו ואת עונשו, הם מיד יחזרו בתשובה. הנחש עצמו הוא שם בגובה כדי שכשהנשוכים יביטו, הם יביטו כלפי מעלה, ויכוונו את ליבם לאביהם שבשמיים ויעשו תשובה לאור מעשהו של הנחש. נזכיר כי הנחש עצמו פיתה את חווה לעשות מעשה הסותר את הוראתו של הקדוש ברוך הוא. הוא כמובן לא אמר זאת בצורה מפורשת, אלא אמר שאדם וחווה לא ימותו בעת האכילה מהעץ. מה המוטיבים שמקשרים את שני המעשים? אז מוטיב ראשון הוא האוכל. בשני המקרים נושא הדיון הוא אוכל, גם בתלונות בני ישראל על המן וגם לגבי הנחש עם פרי עץ הדעת. בשניהם המתלונן הוא בבחינת מה שמופיע בשם אמרי דבר רבי ינאי, אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. כלומר, מתוך השפע שהקיים בגד עדן ולשד השמן הטעים שהיה במן, נוצרו רצונות ומאוויים לדברים אחרים. במובן זה, משה חושב שכאשר עם ישראל יזכרו שבקשת אוכל הנובעת מתוך עושר ועושר אינה תקינה, יש לבקש מחילה כאשר בקשה שכזו עולה. הנחש הוא סמל לתאוות אוכל מיותרת. חלק מעונשו של הנחש בצורה דומה היא שיוכל אפר כל ימי חייו. אם נניח כי נחשים לא אוכלים רק אפר בלבד אלא גם בעלי חיים, אנו יכולים להגיע למסקנה של כללה, בה לכל דבר שהנחש אוכל יש טעם של אפר. העכבר, החולת והחילזון בעלי טעם זהה מבחינתו. בפרספקטיבה זו, עם ישראל צריכים להבין שהטעם הוא משני בלבד במקרה הטוב, ויד השם הטובה ששופעת מזון עבורם היא המוקד. אם כן, ההבטה כלפי מעלה מכוונת את ליבם למי שידו פרוסה לכיוונם. שילוב הנחש עם הגובה בו הוצב על יבד המדרש מובילים יחד לתשובה. רבי חיים פלטיאל ממשיך את הקו של הדמיון לנחש בגן עדן. כך הוא אומר, והביט אל נחש הנחושת וחי, דבר אחר, שעשו מעשה נחש. ולומר יבוא נחש שכל מה שאוכל, אפילו מעדני מלך, נהפכין לאפר במאב. ויפרע מאלו שהם כפויי טובה, שהמן נטעם לכמה טעמים. רבי חיים פלטיאל מדמה את מעשיהם של עם ישראל שכופרים במן ובטעמיו לנחש שלאחר העונש, כל מה שאוכל הופך לאפר במאב. שים לב, כי הדימוי זקוק דיוק. הטענה היא שעם ישראל מועסים בטעמים שהם תואמים בפה, בלשון ובבלוטות הטעם. המעניש שלהם אינו מיוחס בהקשר של טעם, אלא שהאוכל במעיים הופך לאפר. אנו יכולים לומר כי הכוונה גם אצל הנחש לבלוטות טעם או סוג של טעם כמו שהזכרנו לאל. כלומר, מישהו שלא תואם שום טעם מעבר לאפר, ייפרע מאלו שיכולים לטעום טעמים ומועסים בהם. אך ניתן לומר כי יש פה דבר עמוק יותר. בני ישראל מועסים בטעם שתואמים בפה ואחר כך מתברך במאיהם ומועיל להם. מי שנפרע מהם הוא אותו אחד שגם אם תואם דבר מה, בתוך מאב האוכל הופך להיות חסר משמעות. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ראו זאת כפויי טובה שכמוכם, אתם אוכלים ותואמים, והאוכל פועל את פעולתו החיובית בתוך גופכם. יש לכם גם אוכל טוב וגם חומרים לבניית הגוף. העונש שלכם יגיע ממי שהאוכל לא מתפקד אצלו לכלום. לומר לכם, אתם בעצם דומים לו, מבחינתכם האוכל חסר משמעות. הטעם הוא הפרספקטיבה היחידה, וגם בפרספקטיבה זו אתם עושים שמות. לעומת מדרש אגדה, התרגומים אינם מזכירים את הנחש הקדמוני. לא נזכיר את אונקלוס משום שתרגומו נותר עמום. אז התרגום הירושלמי אומר, ועבד משה חיוויה דנחש, ושווה יתי על אתר תלי, והווי קולמן דהווה מנקת בחיוויה, הוותלה אפוי ביצלוי גב אבוי דבישמיה, ומסתכל בחיוויה דנחשה, וחי ושתק. והתרגום המיוחס ליונתן אומר, ועבד משה חיוויה דנחשה, ושווה יתר על אתר תלי, והווה כל כד נחית חיוויה ית גברה, והווה מסתכל בחיוויה דנחשה, ומכוון ליבי לשום ממרה דהשם וחאה. שני התרגומים טוענים כי ההסתכלות על הנחש היא מה שגורמת לתשובה. נשים לב לשני הבדלים. התרגום הירושלמי טוען כי כל הנשוך תולה את פניו בתפילה ואז מסתכל על הנחש. תרגום המיוחס ליונתן טוען כי המסתכל בנחש מכוון ליבו לדבר השם. כלומר סדר פעולות הפוך. הבדל שני, התרגום הירושלמי השתמש בביטוי תלי אפוי בצלוי, כלומר תולה פניו בתפילה. תרגום המיוחס ליונתן בחר בביטוי מכוון ליבי לשום ממרד השם, כלומר מכוון את ליבו לדבר השם. אנו יכולים לבוא ולומר כי אלו הבדלים סמנטיים, ובעצם שני התרגומים מתכוונים להסתכלות על הנחש, כתוצאה מכך רצון להתפלל להשם. זאת ככל הנראה מפאת הגובה ולא בהכרח בגלל חטא נחש הקדמוני שאינו מוזכר כאן. אך ניתן גם לומר כי השאלה היא האם הרצון להתפלל נובע מההסתכלות על הנחש בגובה וראיית השמיים המעוררת את התפילה, או שמה יש רצון להתפלל לקדוש ברוך הוא והנחש נמצא שם בדרך ההבטה. במילים אחרות, אם נתייחס למדרש שדיבר על כך שמשה עשה את הנחש כדי לגרום לעם לחזור בתשובה, השאלה היא אם בפועל העם חזר בתשובה לאור נחש הנחושת. לפי סדר הדברים בתרגום, העם לא היה צריך את נחש הנחושת. כוונה לתרגום הירושלמי. כל כואב ודואב אשר נשך על ידי הנחש, רוצה לחזור בתשובה ולהתפלל שהשם יציל אותו. בתפילה, כאשר מתפללים שפכו את מר ליבם כלפי השם והרימו את ראשם לשמיים, הם ראו את נחש הנחושת. לעומת זאת, לפי תרגום המיוחס ליונתן, הכיוון היה הפוך. הטקסיות של נחש הנחושת גרמה לנשוכים להרים את פרצופם כלפי שמיה ולהתפלל. לפי תרגום זה, מעשהו של משה אכן היה נצרך. במובן זה גם הביטויים מסתדרים. לפי התרגום ירושלמי, הרמת הפנים נעשתה רצונית מתוך תחושת הנתק עם הקדוש ברוך הוא והרצון לפנות אליו. ההסתכלות על איבד התרגום המיוחס ליונתן נבעה מראייה של עצם מוזר ובלתי מזוהה. האסימון נפל אך ורק כאשר הסתכלות ראתה את הרקע, את השמיים שמעבר לנחש. עתה נמשיך בפירושו של רש"י. כך הוא אומר, נחש נחושת, לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה הקדוש ברוך הוא קורא נחש, ואני עשינו של נחושת, לשון נופל על לשון. רש"י מדייק את מעשיו של משה כנגד הציווי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות שרף ולשים אותו על נס. האם הוא מגדיר מה החומר ממנו יש להכין את השרף? בפשט הפסוקים, לא. אם כן, למה משה מייצר את הנחש דווקא מנחושת? משום לשון נופל על לשון. בפשטות, נחש ונחושת הן שתי מילים קרובות עד מאוד. שתי המילים אמנם קרובות ברמת היצורים, אך שונות ברמת המשמעות. נחש הוא שם של בעל חיים, ואילו נחושת היא סוג של חומר או מתכת. חשוב לשים לב, הקדוש ברוך הוא לא מצווה את משה לייצר נחש, אלא שרף. יש כאן מהלך לוגי של שרף לנחש לנחושת. כבר בשלב הראשון אנו נתקלים בבעיה. שרף אינו בהכרח זה לנחש, למרות ששפתית הם קרובים. אם כן, מאיכן הגיע משה למסקנתו לייצר נחש? נעיין מדבריו של הרמב"ן שיעזור לנו לפתור את הבעיה. ויעש משה נחש נחושת, לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה, הקדוש ברוך הוא אמר לי נחש, אני אעשינו של נחושת, לשון נופל ללשון. זה לשון ראשי מדברי רבותינו. ולא הבינותי זה, שהרי קדוש ברוך הוא לא הזכיר לו נחש, אלא עשה לך שרף. אבל דעתם לומר, כי הלך משה אחר שם העצם אשר לו. ואני רואה בעיניי בסוד הדבר הזה, כי הוא מדרכי התורה שכל מעשה הנס בתוך נס. תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחלי, כמו שהזכירו, בויורהו השם עץ, וכן במלח אלישע במים. וידוע מדרכי הרפואות, שכל נשוחי בעלי הארס יסתכנו בראותם אותם, או בראות דמותם. עד כי נשוחי הכלב השוטה וכן שאר הבהמות השוטות, אם יביטו במים ייראה להם שם בבואת הכלב או המזיק וימותו, כמו שכתוב בספרי הרפואות ומוזכר בגמרא במסכת יומא. וכן ישמרו אותם הרופאים מהזכיר בפניהם שם הנושך, שלא יזכרו אותם כלל, כי נפשם תדבק במחשבה היא, ולא תיפרד ממנה כלל עד שתמית אותם. כבר הזכירו דבר מנושא מפלאות התולדה, כי נשוך הכלב השוטה אחרי שנשתתה בחוליו, אם יקובל השתן שלו בכלי זכוכית, ייראה בשתן דמות גורי כלבים קטנים, ותעביר המים במטלית ותסננלו למצא בהם שום רושם כלל. כשתחזירם לכלי הזכוכית וישתהו שם כשעה, תחזור ותראה שם גורי הכלבים המתוארים. וזה אמת ובפילי כוחות הנפש. כשיהיה כל זה כך, ראוי היה לישראל נשוכי הנחשים השרפים, שלא יראו נחש ולא יזכרו ולא יעלו הלב כלל. וציווה הקדוש ברוך הוא למשה לעשות להם דמות שרף, הוא הממית אותם. וידוע כי הנחשים השרפים אדומי העיניים רחבי הראש, שגופם כאין הנחושת בצווארם. לכן לא מצא משה לקיים מצוותו בשרף, בלתי שיעשה נחש נחושת, כי הוא דמות נחש שרף. אם יעשינו מדבר אחר, היה דמות נחש ולא דמות שרף. ומה שאמרו מן הלשון הנופל ללשון, כי הזכרת השם בלבד, תזיק, והכלל. כי צבע השם שהתרפאו במזיק הממית בטבע, ועשו דמותו ושמו, כשיהיה האדם מביט בכוונה על נחש הנחושת, שהוא כאין המזיק לגמרי, היה חי להודיעם כי השם ממית ומחיה. ראשית, הרמב"ן אומר שמשה עושה את הקפיצה הלוגית הראשונה משרף לנחש, משום שנחש הוא שם העצם של שרף. שרף הוא הכינוי, לא השם המקורי של בעל החיים. לאחר מכן הוא אומר כי בדרכה של תורה ריפוי של דבר הוא על ידי מחולל הבעיה, תסיר הנזק במזיק. בנוהג שבעולם, כאשר אדם ננשח, אם נוסיף לו עוד ארס הוא ינזק. אנו יודעים היום שמתוך הארס ניתן לייצר נסיוב, אך הנסיוב אינו לארס. בתורה שבעל פה מצאנו כל מיני רפואות שהולכות בכיוון זה אותה מזכיר הרמב"ן. לאחר מכן מסביר הרמב"ן כי השרפים שהקישו את העם היו אדומי עיניים ובעלי צבע נחושת. לכן מסכם הרמב"ן, משה יצר נחש נחושת. השרף עצמו הוא נחש בצבע נחושת, לכן את הרפואה לנשיכת השרפים יש לבנות בצורה של השרפים עצמם. כמובן, לאחר שהביטו העם בנחש היו נרפאים והיו מבינים שדבר זה הוא נס שנעשה אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא. הרש"א הירש מסביר את רש"י בצורה אחרת. כך הוא אומר, לשון נופל ללשון, רש"י. ירושלמי ראש השנה פרק ג' הלכה ט', עשה לך שרף לא פירש מאיזה מין יעשה. אמר משה יקרא של שרף לא נחשו, לפיכך ויעש משה נחש נחושת. ואל נחש היה עשוי נחושת, כבר הזכיר החומר בעצם שמו, את הצורה שנוצרה ממנו. מכאן היה רבי מאיר דורש שמות, מכאן הוא הוכיח שיש משמעות לשמות. אם תפיסתנו איננה מוטעת, הרי אפשר שחומר הנחושת של הנחש רומז מבחינה נוספת לתכלית כל המעשה הזה. נחש הנחושת יביא אותם לידי כך שינחשו וישארו בליבם, נחשים של ממש נעלמים מן העין, עורבים בכל מקום בדרכי המדבר. הרש"א הירש טוען כי הנחושת דומה לא רק לנחש ברמת היצורים, אלא גם במילה ניחוש. עם ישראל הסתכל על הנחש וינחשו את הדבר הבא. נחש זה שאנו רואים הוא רק אחד, ישנם נחשים רבים במדבר שיכולים להקיש אותנו. אם כן, מי הוא אשר מצילנו מידם? הקדוש ברוך הוא. מכאן שיש לחזור בתשובה. הרש"א הירש במובן זה מתעלם מהגובה עליו מונח הנחש. הנס. אין כאן כוונה להסתכלות כלפי שמיה ולפרוס כפיים כלפי הקדוש ברוך הוא כעולה במדרש אגדה ובתרגומים. ההגעה לחזרה בתשובה נובעת דווקא מהסתכלות על הארץ וההבנה של עולם הטבע. עד כאן דיברנו על הנחושת של הנחש במעשהו של משה. נבאר מעט את הפער בין השרף לנחש שמשה יצר דרך דברי ריבה. ויעש משה נחש נחושת דימה, שריציבה הוא המקום לעשות שרף שנאמר עשה לך שרף. ויש לומר, לפי שדיברו בקדוש ברוך הוא ומשה, שלח הקדוש ברוך הוא בהם נחשים לכבודו ושרפים לכבוד משה. ולכך צעקו בני ישראל ואמרו התפלל, ויסר מעלינו את הנחש. אבל על השרף שהיה לכבוד משה, לא היה צריך להתפלל. מיד ויומר עשה לך שרף, כלומר בשבילך. ונחש לכבודי אמר, לא אעשה שרף כי מחלתי להם על כבודי. אבל אעשה נחש לכבוד הקדוש ברוך הוא. ולכך נאמר, ויעש משה נחש נחושת ולא כתוב שרף, כך שמעתי. ריבה מסביר בצורה אחרת את הדיסוננס בין הצו של הקדוש ברוך הוא למעשים של משה. הרעיון לפיו הוא כי היו שני סוגים של בעלי חיים מזיקים, שעם ישראל סבל מהם, נחשים ושרפים. מפת העובדה שעם ישראל התלונן על משה ועל הקדוש ברוך הוא, הגיעו שני סוגי פורנויות. הנחש הגיע על הפגיעה בקדוש ברוך הוא, והשרף על הפגיעה במשה. העם מבקש ממשה להתפלל על מנת להסיר את הנחש, משום שהשרף הוא לכבודו של משה. את ביטולו צריך לבקש ממשה ולא להתפלל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לעומת זאת אומר למשה לעשות שרף כדי לתקן את הפגיעה בכבודו של משה. בפסוק עצמו לא מופיע ציווי לבנות נחש כדי לתקן את הפגיעה בקדוש ברוך הוא, אך הוא טוען שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבנות גם נחש. משה אומר שעל כבודו מחל ולכן אין צורך בשרף. מפת זאת הוא בונה נחש לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הבעיה העיקרית בפירוש זה היא ההנחה כי הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבנות שרף ונחש. בפועל הציווי בפסוק הוא רק על שרף. אפשר לנסות ולצרץ את הדברים בכך שאת השרף הקדוש ברוך הוא מצווה לשים על נס. יכול להיות שהנס, כלומר המקום המוגבה שלו מונח השרף, הוא כדי שעם ישראל יראו אותו. אך ניתן לומר שהנס עצמו בא לתקן את הפגיעה בקדוש ברוך הוא, ושילובו עם השרף מתאר את הניסיון לכפר לפגיעה בקדוש ברוך הוא ובמשה. הנס עצמו מקום מוגבה, מה שכוון את העם כלפי מעלה, כעולה בתרגומים. במובן זה יכול להיות שמשה מוסיף עוד שכבה של בקשת סליחה בכך שהנחש הוא כפול. נחש, נחושת, במובן של לשון נופל על לשון. כך גם נחש וגם שרף הם שניהם שני מינים, או שרף במובן של נחש עם גווני נחושת ברמב"ן מובעים במעשהו של משה. אורח חיים מביא בפירושו שבע פרשנויות לרפואתם של עם ישראל על ידי ההבטה על הנחש. ונעבור על שבעת הפירושים. ובדבריו, והבטתם לנחושת תרמוז לשבעה דברים. האחד, תשובת הגדר על זה הדרך. הנה מגורם לנחש לנשוך, וחטא בני אדם. דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש. וכשאין לחש, יעשה הנחש דומם. כנחש אשר אליו יביטו כשנשכם הנחש. וזוהי הערת הבטתם בנחש הדומם, לומר אל זה הביט, לעשות כמעשהו, לדום מלדבר עוד, ובזה עושים עזיבת החטא. בפירוש הראשון אור החיים מסביר כי נשיכת הנחש נובעת מלשון הרע, כעולה מדברי קהלת. כאשר אדם אינו מספר לשון הרע, הנחש לא נושך. כאשר עם ישראל יסתכלו על נחש הדומם, יבינו מה עליהם לעשות וימנעו מאמירת לשון הרע. במובן זה, ההבטה על הנחש הדומם מספקת לחזר בתשובה. פירושו השני, להכיר חטאם על דרך אומרו בזוהר, על אורחיביה דמקננה במגדלה, שהוא סמכמם הנמשל לנחש שפיתה תחילה לאדם, והוא מה שמאיר נחש במקום גבוה, שיקירו שהם סיבה במה שדיברו לשון הרע להכניס נחש במקום גבוה. גם שעשו מעשה נחש הוא לשון הרע במקום עליון שדיברו באלוקים, גם ישערה שדיברו במשה בראותם מן מחצב שממנו נעשה הנחש. על פי הזוהר מסביר אור החיים כי הגובה עליו הונח הנחש משפיע על הצפייה על הנחש. הנחש מונח על מקום גבוה משום שהנחש הוא הלשון הרע מוכנס במקום גבוה בפה. כמו כן מעשה הנחש מושווה עליבא דאור החיים ללשון הרע על היושב במרומים במקום גבוה. בנוסף יש דמיון בין המחצב שממנו נעשה הנחש, נחושת. ניתן לחשוב על המחצב שהיה למשה באוהל מועד. אפשר גם לעלות סברות נוספות למה משה מוזכר על ידי הנחושת, אכן כאן מקום להאריך. נמשיך בפירושו השלישי של אור החיים. ובדבריו להעירם מה יקרו דברים גבוהים מדברים ארציים. כי נחש שלמטה ממית ונחש עליון מחיה. ובזה ירגישו את אשר דיברו רעה על המן, שבא מן השמיים שהוא לחם הקלוקל, ובוחרים בלחם אשר תוציא הארץ, שעליהם נאמר, הוי אומרים על הטוב רע ועל הרע טוב. אור החיים מבדיל בין נחש הורג ונחש מחיה, כמשל לגובהו של הנחש. במובזך את עם של עם ישראל הוא גם כן חוסר ההבנה של הפער העצום בין לחם המגיע משמיים ללחם הצומח מהארץ. יש פה שיחת מוסר ברורה לעם ישראל. יש לכם חוסר הבנה לגבי המשמעות של תוצר מעת שמיים בצורה ישירה למעשה ידי אדם. נמשיך בפירושו הרביעי. להעירם בתשובה מה שהתרעמו, למה הביאם השם דרך המדבר שאין שם סיפוק, ולא הביאם דרך מקום אשר רגיל להיות שם בר ולחם. כי השם חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמיים על מחייתם ועל כל צורכיהם. באין מבטח זולתו, מהטעם עצמו, שלו הסיר הנחשים וניחם לנושכם. ויהיו מתרפים כשהסתכלו כלפי מעלה לאביהם שבשמיים. והוא מאמר רמזל, אלא שלא פירשו ההערה שבדבר שהיא תשובה לדברי לשון הרע שדיברו, למה הביאם אל המדבר. שהשם חפץ בזה כדי שיהיה ליבם תמיד בהנפסי קרוב להשם, כבן המצפה לשולחן אביו ערב ובוקר ובכל עת וזמן. ואם מהמביאם דרך ישוב, לא הייתה להם הדבקות בתמידות כשיהיה מזומן לפניהם סיפוקם. ומה מאוד יסובב דבר זה הרחקת הלב מהכרת השגחת הבורא ויראת רוממותו. מעבר לפער בין מעשי שמיים לתנובת הארץ, הקדוש ברוך הוא מצפה מעם ישראל שמבוקשם ורצונם יהיה כלפי שמיים מליבה דאור החיים. כלומר, בקושותיהם במדבר, בו הוא דואג להם בצורה מלאה, יהיו אליו. אם מסע עם ישראל היה דרך ישוב, לא היו סמוכים על שולחן אביהם בצורה מלאה כמו ההליכה במדבר. בתלונתם זו של עם ישראל הם מנסים לבחור בדרך אחרת של סיפוק הצרכים על ידי הארץ ללא חיבור לקדוש ברוך הוא. את זה הקדוש ברוך הוא פוסל ומראה להם שהם טועים. נמשיך בפירושו החמישי של אורח חיים, להשיבם על מה שנכלל בתרעומת שאמרו למה הביאם דרך מדבר, שכוונתה היא שאין סומכין על הנס מטעם שאין הנס מתמיד. וצולמד ממה שאומרים הכופרים בפילי השם שמבקשים חוכמות כוזבים להכחיש הנס ולעשות הדבר דרך טבע, שהמעשה הוא באותו זמן וכל השתנות טבעיות לא יתמיד. ואפשר ששורש לענה זה היה בלב המדברים טועה. לזה ציווה השם לעשות נס קבוע. כאומרם שזרק משה הנחש השמיימה ועמד באוויר ושם קנה מקומו בין סומך. והכל הנשוך יביט אליו ויכיר בהכחשת דעת טועה שהייתה לו מקודם, ויאמין כי השם אשר הביאם למדבר, עשו יעשה ניסים בהתמדה עד גדר שישמשו הניסים כטבע הרגיל, והיה המדבר כי ישוב לכל הצורך. עד כאן פירושו החמישי של אור החיים. טעות נוספת שעלתה בתלונת עם ישראל היא ההנהגה הניסית. היו בעם ישראל אנשים שכפרו בהנהגה הניסית במדבר, שאינה טבעית. הם טענו כי דבר זה לא יכול להתמיד. לקח משה עונה להם על פי אור החיים בכך שזרק את הנחש לאוויר, זה מופיע במדרש, ועמד בצורה עצמאית ללא מה שיחזיק אותו. בכך משה מנחיח להם את העובדה שהנהגה ניסית לא מפסיקה כל עוד הקדוש ברוך הוא מחליט זאת. וכל עוד עושה כן, הניסים הם עצמם הטבע. ופירושו השישי של אור החיים, כך הוא אומר להראותם כוח התשובה על דרך אומרם, שבעלי תשובה נעשים להם העבירות זכויות. כי לא לבד מחילת החטא, אלא אדרבה יעמוד לו זכות. והוא מה שהעיר בהבטה אל נחש הנחושת לומר שהנחש נשך. והוא עצמו כשהוא בבחינת השתיקה הפירוש שלו ידבר עוד, גם שכבר דיבר כי כל מין הנחש ידבר לשון הרע, אף על פי כן הוא עצמו מחיה ונהפך מרעה לטובה. פירושו השישי של אור החיים משווה בין העיקרון של עבירות שהופכות לזכויות במובן של המקיש שהופך למרפא, בדומה למה שהזכרנו לאל. נעבור אותה לפירושו האחרון של אור החיים, וכך הוא אומר, כי חפץ השם שיקירו בניסי אל בדרך פרט, שכל אחד מהנשוכים יביט למעלה ויקיר בניסו, ובזה יצדיקו השגחה הפרטית. עד כאן דבריו של אור החיים, אז בפירושו האחרון מתייחס אור החיים לעצם ההסתכלות כלפי מעלה לקדוש ברוך הוא, בדומה לפרשנויות הקלאסיות שהעלינו, כל אחד מאותם נשוכים ישים לב שהקדוש ברוך הוא מרפא אותו, וכך יצדיק את עקרון ההשגחה הפרטית. לסיכום, דנו במספר פרשנויות, אודות נחש הנחושת של משה, ורפואתם של עם ישראל על ידי הבטל נחש הנחושת. וביניהם המדרש הקדה ורבי חיים פלטיאל ההשוואה לנחש בגן העדן, התרגומים דיברו על הבטל השמיים אל מול הסתכלות על הנחש, וצורת הנחשים וצבעה מרש הריר שרמבן וריבה. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם המשחק סנייק, בעברית נחש. משחק מוכר שמקבל גרסאות חדשים לבקרים הוא סנייק. משחק זה הומצא ב-1976 כחלק ממשחק בשם בלוקייד. תפוצתו הורחבה משמעותית ב-1998 כשחברת נוקיה התמיעה אותו במכשירים שלה. הפורמט הוא אוסף קוביות לעל הנחש, ולהן יש ראש שאוכל אוכל על הלוח ועל ידי כך גדל. ראש הנחש יכול תמיד לזוז ימינה ושמאלה, אסור לנחש לגעת בחלק כלשהו שלו, כלומר בקוביה שהיא חלק מהנחש, אחרת תיפסל או באחד מהקירות של הלוח. אלגוריתמים רבים ניסו לפתור את המשחק. הבעיה שהוצבה בפניהם היא כזו, בהינתן חוקי הפורמט בו נחש מסתובב במסך ומחפש את האוכל שלו, האם נוכל לייצר אלגוריתם תנועה אוטומטי, שיבצע כמה שפחות תנועות ויגיע לאוכל בכל פעם? כדי להצליח לפתור בעיה זו, הפותרים אותה צריכים תמיד להתחשב בצורת תנועת הנחש, גדילתו לאורך הדרך, מיקומי האוכל השונים, האיסור של ראש הנחש, לגעת בחלק ממנו ועוד. פתרון פשוט למשחק הוא לתת לנחש להסתובב בצורה נחשית כך שהוא עובר על כל המסך וכך בוודאות הוא לא ייפסל. כל עוד כמובן הוא קטן מספיק. כי כשהוא אוכל אוכל הוא גדל, כמו שאמרנו. פתרונות מתוחכמים יותר מנסים להבין את האפשרויות הקיימות בלוח או מנסות להריץ משחקים בצורה סדרתית כך שהטוב מבין כל המשחקים ייבחר. נזכרנו במשחק סנייק המוכר מהעבר. נקשר כעת בין שני התחומים. ראינו בהקשר של הנחשים השרפים כי הסתכלות על הנחש הביאה לחזרה בתשובה לפי התרגומים, וכן ההבנה כי הקדוש ברוך הוא מי שמגן על עם ישראל במדבר מהסכנות האורבות, ברשר הירש, או חטא הנחש הקדמון במדרש אגדה ועוד. דבר זה לא נוצר כתוצאה מחשיבה על נחש, אלא מהצורה שלו, המבנה שלו, שהזכיר דבר מה. במשחק סנייק שהזכרנו, היכולת לפתור את הבעיה האלגוריתמאית העולה במשחק בצורה מיטבית, עולה כתוצאה מהסתכלות על הצורה שלו, על הראש והקוביות שמאחוריו, ועל צורת ההתנהלות שלו על הלוח. גם במשחק וגם בחייהם להבדיל, התשובה הפשוטה היא הסתכלות על הנחש והתנהגותו. לסיכום, דנו במספר פרשנויות אודות נחש הנחושת של משה, משמעותו לעם ולתהליך החזרה בתשובה שלהם. לאחר מכן דנו אודות המשחק סנייק והבעיה שיש לפתור בהקשר שלו. קשרנו את שני התחומים דרך מספר פרשנויות כגון הרשר הירש, התרגומים, מדרש אגדה ועוד. שבת שלום.